לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, י"ד באייר תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. אנחנו חוזרים לימים האחרונים של מסע ומתן קואליציוני. מן הסתם הימים הללו יהיו סוערים וגואשים. נדבר על כך עם סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. נתהה על גורלו של המסע ומתן הקואליציוני שנראה על פניו תקוע כעת. ננסה לברר למה ועל מה. מה עמדותיה גם על הדרישות, דרישות המפלגות שצפויות להיות חלק מהקואליציה הבאה. גם על סוגיית חוק החסינות, מה היא חושבת. וגם על השאיפות הפרטיות שלה במסגרת ממשלת נתניהו הבאה. סביר להניח שכבר היא לא תהיה סגנית שר, אלא שרה מן המניין. באיזה תיק היא מעוניינת? נדבר גם על הבחירות בהודו, הדמוקרטיה הגדולה בעולם. הבחירות הללו הסתיימו היום, זה קורה לאחר למעלה מחודש שבו הבחירות מתרחשות במחוזותיה השונים של המדינה, מדינת הענק הזו. האם מודי, ראש הממשלה, ישמור על כיסאו במדינה הזו שבה מתקרב היום, שבו תהיה האוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעולם? האם הוא יצליח להמשיך להיות ראש ממשלה לקדנציה נוספת, למרות הידידות עם ראש ממשלת ישראל? האם הוא ישלם מחיר על דחיקתה של הסוגיה הפלסטינית לקרן זווית בהיבט ההודי? והאם האג'נדה שלו, אודות זכויותיהן הנרחבות של פרות, תעמוד לזכותו, אולי לחובתו? יהיה איתנו כאן מומחה לתת היבשת ההודית, מי שבעבר היה רכז מידע באגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-הודו, לב ארן, נשמע ממנו את עמדתו בסוגיות הללו. משם אנחנו נעבור לעיראק. הממשל החדש בעיראק משמיד באופן שיטתי כל זכר לקהילה היהודית העתיקה. גם קבר הנביא יחזקאל נמצא בסכנת הרס, והעולם, גם העולם היהודי, שותק. מחר יתקיים כנס, מחר ומחרתיים, יתקיים כנס בינלאומי בשיתוף של אוניברסיטת בר אילן והמכון לחקר יהדות בבל. יגיעו לשם מרצים מהארץ ומהעולם, ידונו בסוגיית יהודי עיראק, סוגיות של זהות, לאומיות, הגות, הלכה, תרבות וחברה, עוד ועוד יעלו בכנס הזה. יהיה איתנו כאן מנהל המכון לחקר יהדות בבל, הדוקטור צבי יהודה. הוא יספר לנו על ההרס השיטתי שמבצע הממשל בעיראק כלפי מונומנטים ותזכורות מעברה המפואר של יהדות בבל. ומעיראק אנחנו נעבור לספרד. נביא בפניכם את סיפורה של שרה ישראלי. היא התקרבה אל היהדות, הייתה תושבת ואזרחית ספרד, היא התקרבה ליהדות, ותוך כדי התקרבות גילתה שהיא בת למשפחת אנוסים. היא מספרת את סיפורה גם כאן איתנו בראיון, אנחנו נשמע אותה, אבל גם בספר חדש שהיא כתבה, כלים מתוקנים. בספר הזה היא מספרת את סיפורו של המעגל האישי וההיסטורי שהיא עצמה קיבלת. סגרה, היום היא מתגוררת כאן בישראל, נשמע גם על כך. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שבוע טוב, אנחנו אומרים לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שלום לך.
שבוע טוב ומבורך.
נתחיל בשורה התחתונה, תהיה או לא תהיה ממשלה בעוד כמה? כלום ימים.
תראה, תהיה ממשלה אם אנשים יבינו את כוחם הפוליטי ולא ינהלו כסחתנים. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, לקרוא לסמוטריץ'. אני יודעת שזאת במה שבעיקר האנשים שהצביעו לבית היהודי קוראים, וגם אנשים שהצביעו לליכוד, הם רוצים לראות אותך שר בממשלת הימין, ולא רוצים לראות אותך מטרפד הקמת ממשלת ימין. עכשיו, אין ספק לאנשים בציבור שיריב לוין יעשה את אותה עבודה מול מערכת המשפט, כמו אותה אידיאולוגיה שאתה רוצה להוביל, אז תן לליכוד את ההובלה בתחום המשפטי, אני ממש ככה מפצירה ומבקשת. ציונות הדתית היא חלק ממערך גדול, חלקו בליכוד וחלקו במפלגה שהיא מפלגה מגזרית. בסופו של יום, אם נשלב ידיים, אנחנו נצליח להביא שינויים, אבל אם כל אחד ירגיש שהוא הגדול והחזק, שבעצם מפלגת השלטון היא הגדולה והחזקה, אנחנו 35 מנדטים והם 5, אז אנחנו נמצא את עצמנו במצב של חוסר אמון של העם במהלך הזה. אתם צריכים להצטרף לממשלה עם ההצעה מאוד נדיבה של נתניהו, הוא נתן גם תחום שמאוד יקר ללב הבוחר הציוני דתי, תחום החינוך, גם נושא של ביטחון פנים, שזה תיק קבינט, אני חושבת שאלה תיקים מאוד נדיבים, וצריך פה להתכנס להרכבת ממשלה, כי אנחנו מתקרבים לדדליין.
זה נשמע שיש איזושהי בעלה, זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו העסק לא יהיה בדיוק כמו שהיה עד עכשיו, ובפעם הראשונה ילכו לבחירות חוזרות.
אני אומרת כזה דבר, לליכוד אין מה לפחד מבחירות חוזרות, אבל זה לא מה שהציבור רוצה, הציבור לא רוצה שוב מערכת בחירות, אנחנו רוצים לכבד את רצון הבוחר, רצון הבוחר זה שבנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה, שתקום כאן ממשלת ימין, עם השותפות שנבחרו, אני קוראת לכולם להתעשת, לא קרה עדיין שום אסון, הם יכולים לבוא ולהתכנס, אתה יודע, 29 במאי יש עוד כמה ימים, כל אחד יודע בדיוק מה המתווה שאנחנו רוצים ללכת פה, מה התיקים שחשובים לנו, תיק המשפטים חשוב לנו, אנחנו רוצים תיק החוץ, אנחנו רוצים שכל התחומים שקשורים בעצם הובלת הרפורמה הכל כך חשובה הזאת במערכת המשפט, שאנחנו נוכל לנהל את זה כמפלגת שלטון, ובעזרת השם כל השאר יקבלו תחומים מאוד מאוד חשובים להנהלת המדינה הזאת, להנהגת המדינה הזאת.
אז מכיוון שאני עוד רגע אתייחס איתך לגבי אנשים אחרים שלא הזכרת אותם, אבל מכיוון שהזכרת את סמוטריץ' ואת מפלגות הימין, אז אני אשאל אותך, עזבי את הרמה הפרסונלית, אומר סמוטריץ' שאנחנו עדיין לא מקבלים תשובה חיובית בעניינים החשובים לנו, והם אמורים להיות גם חשובים ליריב לוין, למרות שהוא כרגע ראש צוות המסע ומתן, וגם לרוב הליכוד, שזה אומר הבטחה שבקווי היסוד של הממשלה, שטח לא יימסר לישות זרה כלשהי, לא רק מדינה פלסטינית, כי אנחנו לא יודעים בדיוק לאן הולך עכשיו טראמפ, ביטול חוק ההתנתקות, לפחות לגבי צפון השומרון, פעילות נגד ההשתלטות הפלסטינית ושטחי C, וכיוצא באלה. למה את הדברים האלה, לפחות זה מה שאומרים שם, הדברים האלה לא סגורים?
לא ידוע לי שזה מוקד המחלוקת. אני הבנתי שמוקד המחלוקת הוא בכל זאת סוגיית התיקים. אני מאמינה שהרי אין שום הבדל בין יריב לוין לביני לבין בעולם האידיאולוגיה הזה של ארץ ישראל. אני חושבת שיש כאן בהחלט תוכנית מדינית שצפויה של טראמפ, ומולה אנחנו כולנו צריכים להגיד באופן ברור שאנחנו רוצים להתקדם עם ההתיישבות, לא רק שאנחנו לא רוצים לראות מצב שיש נסיגה בשטח, אלא גם החלת ריבונות, אנחנו רוצים בעצם שהתוכנית הזאת תוביל למצב שבו נוכל להכיל את החוק הישראלי על היישובים שלנו ביהודה ושומרון, ואני מאוד מקווה שהדברים האלה כן יופיעו בקווי היסוד, זה בוודאי דבר שחשוב, אתה יודע, כמעט כל חברי הכנסת בליכוד.
ואם יתברר לך שבאמת עד עכשיו יושבים בחדרים הסגורים הנציגים שלך ושל איחוד מפלגות הימין, ולא מצליחים להגיע להסכמה בסוגיות האלה, ממש עזבי כרגע את העניין הפרסונלי.
אני ברור לי לגמרי שתהיה הבנה בסוגיות האלה, שוב אני חושבת שהשר יריב לוין בוודאי יגיד לך שלא זה סלע המחלוקת, יש כאן סוגיות אחרות שהן סלע המחלוקת, ואני חושבת שצריך להבין שמבחינה אידיאולוגית אין כאן באמת פער בין הליכוד לבין הבית היהודי, וצריך פה באמת להסכים שמפלגה של 5 מנדטים לא יכולה לדרוש מה שמפלגה של 35 מנדטים רוצה.
6 מנדטים, 6 מנדטים, הרב בן דהן עוזב אתכם.
לא צריך, כן, אבל הרב בן דהן קיבל את כוחו הפוליטי מכוחנו, עם כל הכבוד. אי אפשר להגיד שיש כאן עוד מנדט שהציבור נתן למפלגת איחוד מפלגות הימין. זה לא אותו דבר, ואפילו יותר מזה, זה שוב קרדיט לנתניהו, אז זה שהוא הציל את המחנה הדתי-לאומי מקריסה מוחלטת בבחירות האלה, לאור המהלך של בנט.
מה לדעתך חוץ מהזווית כרגע את העניין של האיחוד הלאומי, האיחוד מפלגות הימין, מה לדעתך קורה בין ליברמן לבין המפלגות החרדיות? כי נדמה שכאן אתם רק צופים מהצד, כי סך הכל שניהם מתגוששים או מחרימים זה את זה, ולכם אין אפילו אפשרות לוותר כדי להביא אותם אל שולחן המסע ומתן.
קודם כל, מתנהלות שיחות עם ליברמן, ראש הממשלה שוחח עם ליברמן, אני יודעת שיש כאן באמת רצון אמיתי להסביר לליברמן שגם הסוגיות של דת ומדינה וסוגיות הגיוס הן פתירות לחלוטין. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על זה. הרי זה לא שמדובר באנשים שמעולם לא ישבו יחד, מדובר באנשים שישבו יחד במשך כמה שנים ארוכות ביחד בממשלות ישראל וגם בממשלה הקודמת. אז יש כאן יכולת להגיע להבנות, בוא גם ליברמן הרי לא מייצר כאן באמת איזה מהפכה בגיוס חרדים לצהל דרך חוקי הגיוס שלו, יש כאן עניין של עשיית שריר, לדעתי שאפשר לפתור אותה באמת עם רצון טוב, אפשר אם יש רצון או אין רצון, ואם ליברמן לא רוצה להיות חלק מהממשלה, אז אני אומרת שוב, הציבור הימני ישפוט אותו על זה. זה לא מצב שבו הוא מקבל איזה נקודות בציבור, זה מצב שבו הוא מפסיד נקודות בציבור, על זה שהוא בעצם בולם ומונע מהמערכת הפוליטית להתכנס לממשלה שהעם בחר בה.
והוא באמת נראה לכם נקודות המחלוקת כאן? החרדים לא צריכים להתגמש איפשהו?
תראה, כולם צריכים להתגמש, אבל אני כן יכולה להגיד לך שמבחינתנו כרגע ליברמן טיפס על עץ גבוה מדי, ואנחנו היינו מאוד שמחים לראות את בצלאל סמוטריץ' חותם סוף סוף על הסכם העקרונות של המסע מותן הקואליציוני, ומקבל באהבה את התיקים המאוד נדיבים שהוצאו לו.
עניין אחר, בתוך הליכוד שומעים בימים האחרונים יותר ויותר את הקולות נגד השינויים בחוק החסינות, הבוקר בני בגין ממש מגדיר את זה במפורש כשחיתות של ראש הממשלה, אבל הוא, זה לא חדש שהוא לא בדיוק חושב כמו נתניהו. מה את חושבת על כל הסוגיה הזו?
קודם כל אני חושבת שצריך לזכור שהחוק הישראלי מאפשר לנתניהו לכהן עד לערעור בבית המשפט העליון בלי שום תיקון חקיקה, כלומר המחוקק הישראלי בידל את ראש הממשלה בגלל האיחוד בתפקיד שלו, יש כאן אדם שכאשר אתה מוציא אותו מהמשחק אתה פוגע בעצם ברצון הבוחר שבחר בו, ולכן המחוקק הישראלי ראה לנכון להמשיך כהונת ראש ממשלה גם חלילה תחת כתב אישום, ואנחנו עוד לא שם, ראש הממשלה עוד לא עבר שימוע. לגבי חסינות בליכוד כרגע אין עמדה אם אנחנו הולכים על זה, וזה בטח לא חלק מהמסע ומצד הקואליציוני, זה לא דבר שאנחנו...
אז מותר לגדעון סער להתנגד לדבר הזה, ולחברת הכנסת שיר גם.
אני אומרת שוב, אנחנו מפלגה דמוקרטית, כל אחד משמיע את עמדתו ואומר מה שהוא חושב ומה שהוא רוצה לנכון.
וחוטף על זה ריקושטים בתוך המפלגה.
אני כן, זה גם חלק מהדמוקרטיה, לכל אחד מותר להגיד מה הוא חושב, אנשים אחרים מותר להגיד מה הם חושבים על זה. אבל יש כאן עניין אחר בעיניי, יש כאן לפחות דבר שכל אזרח בישראל צריך להיות מודאג מפניו. אומר שאני ניצן בראיון במקור ראשון, קבענו רף מיוחד לעבירת השוחד סביב נתניהו, לא היה לזה תקדים בעבר. כלומר, הרעיון הזה שסיקור אוהד, זה עבירה פלילית, זה עבירה שהיא עולה לכדי שוחד, זה דבר חסר תקדים, ומעיד על זה פרקליט מדינה, שי ניצן אומר את זה, ממש לאחרונה, הוא יוצא ברעיון,
הוא אומר שתמיד, ושם הוא אומר שאין מה לעשות, תמיד צריך להיות מישהו שהוא ראשון.
אבל באמת, הרי אתה מכיר את מערכת היחסים בין פוליטיקאים לבין עיתונאים. זה פורם את כל מערכת היחסים העדינה בעצם בין כל עיתונאי לכל פוליטיקאים. אתה קובע סביב זה רף של שוחד. יש כאן בעיניי לפחות קביעת תקדימים מסוכנת מאוד, שהיא מיוחדת, היא פרסונלית. כלומר, מערכת המשפט דואגת בנתניהו כאדם שהוא מקבל יחס מיוחד ולא הייתי אומרת מועדף, אלא להפך. יחס שלילי מועדף. ולכן אני חושבת שזה מייצר את כל הפערים הגדולים האלה שאנחנו רואים, ולכן הציבור הישראלי נתן לו אמון כל כך גדול, כי הוא בעצם מבין שבסוגיות המשפטיות אין כאן באמת ראש ממשלה מושפט, אלא יש כאן אדם שיש דברים שהם נמצאים בכל מיני טווחים של, אתה יודע, חוק המתנות, דברים כאלה, אבל לא דברים שהם באמת עולים לכדי עבירה פלילית ממשית, וזה חלק מהסוגיה.
שאלות אתיות ולא פליליות.
אנחנו כן, ואנחנו לא רוצים שראש ממשלה בישראל שנבחר על ידי העם בכזה רוב גדול ומוחץ, יהיה במצב שהוא, אתה יודע, צריך לצאת מהמשחק. הוא לא צריך לצאת מהמשחק, הוא צריך לנהל את ענייני המדינה, והוא צריך לעשות את הכל כמו שהעם בחר, בוא לעשות את הדברים, ואנחנו לא, בשום צורה לא מדברים על, אתה יודע, אי העמדה לדין. יש חשדות, הם התבררו בית משפט, כל חוקי החסינות ברחבי העולם. בכל מדינות העולם, אגב, גרמניה, ארצות הברית, צרפת, כל המדינות הכי נאורות והכי דמוקרטיות, יש בהם חוקי חסינות שהמטרה שלהם לאפשר לנבחר הציבור לכהן, וכמובן שהעמדה לדין מחכה לו בתום הכהונה, זה לא מצב שהוא לא יעמוד לדין לעולם. אז, ואני אז, עדיין אומרת שוב, יש כאן, הליכוד לא הכריע בסוגיית החסינות, האם נלך עליה או לא נלך עליה, אני לא יודעת, עדיין אין החלטה של ראש הממשלה בעניין הזה. אבל
מה לגבייך, מה את חושבת?
אני חושבת שכשיביאו את המנגנון, אני אחליט, אבל אין לי שום בעיה, באמת אני אומרת, אין לי זאת צדקנות בעיניי לומר שלא מגיע לראש הממשלה לנהל את ענייני המדינה. הרי בסוף אף אחד לא חושד בו שהוא לא יעמוד לדין לעולם. זה אדם שברגע שהוא יסיים את הכהונה, הוא יוכל לעמוד לדין, אף אחד לא ממלט אותו מדין. ואם היה חס וחלילה ברור, כמו אצל אהוד אולמרט, שנלקחו מעטפות כסף, אז גם הכנסת לא הייתה מאפשרת לחסינות להישאר. אבל זה לא המצב. כמו שאמרתי, יש כאן עבירות מאוד דקות של אתיקה, דברים אפורים מאוד, ולא בטוח שעל זה צריך לשבש את המהלך של כהונת ראש ממשלה.
ממש ממש לסיום, התקופה הזאת בליכוד היא קצת ככה לחוצה, כל אחד יודע שרק אחרי שיחולקו כל התיקים, אתם תדעו מה קורה איתכם. עד כמה ברמה האישית זה מעסיק אותך?
אני עוסקת, אתה יודע, ממשיכה להיות סגנית שר החוץ, הייתי בהונגריה שבוע שעבר, יש כאן, ממשיכה עבודה כל הזמן, יש משלחות, יש ריאת נשיא גואטמלה הגיעה לרוח, כל הזמן יש פעולות שקורות במשרד שלי. אני לא עוסקת בזה, אתה יודע, מתחינת הסדר היום שלי, כי כמעט ואין מה לעשות, אני לא חלק מהמסע ומתן הקואליציוני, אני כן נותנת את דעתי על הסוגיות הערכיות, עוסקת הרבה בתוכנית טראמפ, זה כן חשוב לי מאוד, ובעזרת השם עוד שבועיים כולנו נדע איפה אנחנו נמצאים, ואני כמובן רוצה להיות שרה בממשלת נתניהו החמישית, ולקבוע תקדים, אני הייתי רוצה להיות שרת התרבות, ואני אומרת שוב, יש כאן בעיניי לפחות, הזדמנות לשרה דתית לאומית ראשונה, זה יכולה להיות היסטוריה יפה שהליכוד יקבע כאן כחלק לפחות לדעתי מהכבוד הגדול שהציבור הדתי לאומי נתן לליכוד, על 4 מנדטים כבר 2 מערכות בחירות.
סגנית שר החוץ, בינתיים, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה, כל
טוב. שלום, שלום. הבחירות בהודו, הדמוקרטיה הגדולה בעולם, מסתיימות היום. זה קורה אחרי תקופה של כמה עשרות ימים שהבחירות הללו מתבצעות. אנחנו רוצים לשוחח על סיכוייו של מודי לשמור על כיסאו במדינה שבה האוכלוסייה המוסלמית היא הגדולה בעולם, ומנגד יש לו, כידוע, ידידות כל כך גדולה עם ראש ממשלת ישראל. האם הדבר הזה מסייע או לא? אני רוצה גם לשאול, האם האג'נדה שלו על זכויות הפרות, האג'נדה הזאת תעמוד לזכותו או לחובתו? איתן נמצא על קו הטלפון מומחה לתת היבשת ההודית, לב ארן, שלום לך.
שלום, שלום.
נציין, בעבר רכז מידע באגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל הודו בכנסת. נכון. ולפני שנדון במה שקורה שם לגבי ראש הממשלה הנוכחי, הוא מולך להמשיך לעוד קדנציה, מול מי הוא מתמודד?
אז בעצם יש שני כוחות שעומדים מולו, רהול גנדי, שגם אבא שלו, גם סבתא שלו, גם סבר אבא שלו, כולם היו ראשי ממשלה בהודו. הם בעצם שלטו בהודו רוב התקופה, מג'ווחרלל נהרו שבעצם הקים את הודו המודרנית. ויש גם לא מעט מפלגות אזוריות שעוינות את נרנדרה מודי, ומקוות שעל ידי איזו קואליציה שלהן הן תצלחנה להדיח אותו מהשלטון.
אבל לרעול גנדי יש את, באמת, זה לא רק זכות אבות, אלא זה גם סמל הודי, ולכן נראה שיש סיכויים גדולים, לא?
אני לא בטוח שבסיבוב הזה רהול גנדי הביא תוצאות מרשימות. הוא נכנס לא מזמן לפוליטיקה, וגם אני חושב שרוב ההודים, לפחות רוב ההודים שאני פגשתי, מעשו בשושלת הזאת ומרגישים שצריך לתת הזדמנות לפוליטיקאים ש מה שהם מביאים זה באמת את החזון שלהם ופחות את הזכות אבות שלהם.
אז אם לא ראול, מי כפרסונה יעמוד מול מודי? זאת אומרת, אם אנחנו, אתה אומר מפלגות מקומיות נסות לייצר קואליציות, אבל הם צריכים להצביע על אדם מסוים.
נכון, נכון. אז אם ניקח את מה שהיה, נגיד, לפני 20 שנה בערך, אז מה שהיה זה שבאמת אף מפלגה לא הצליחה לקבל את הרוב בפרלמנט, בבית התחתון של הפרלמנט ההודי, ובסוף נבחר פוליטיקאי יחסית אלמוני מהדרום, בזמנו זה היה דבי גאודה. אז השאלה בגדול היא באמת כן מודי או לא מודי, כי אם זה לא יהיה מודי זה יכול להיות באמת גם רהול גנדי, שאני חושב שהסיכויים שלו לא מאוד גבוהים, וגם איזשהו מועמד מוסכם, בדרך כלל מועמד חלש, של הקואליציה של המפלגות האזוריות בהודו. הודו היא מדינה עצומה, לא סתם הבחירות נמשכו שם 39 ימים.
וכשאתה אומר לנו איך זה מתנהל מבחינה פוליטית, כשאתה אומר לנו שהמפלגות המקומיות צריכות להתאגד סביב מועמד אחד, זה לא אמור להיות כבר בשלב הזה? זאת אומרת, קודם כל שומעים את התוצאות ואז מחליטים את מי אנחנו רוצים ועל מי אנחנו מסכימים?
כן, זאת באמת שאלה טובה, כי אני מרגיש שאנחנו לא באמת מצליחים להבין את הגודל של הודו. אם היינו שמים את ישראל בהודו, היינו בסך הכל 4 מחוזות בחירה. בהודו יש לנו מעל 540 מחוזות בחירה, בכל אחד מהם בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון תושבים. כל מחוז בחירה בוחר בסוף מועמד אחד שהוא הופך להיות חבר פרלמנט. ולכן, חוץ מהשאלה הגדולה, כן מודי או לא מודי, יש גם את הבחירות בתוך משהו שהוא 2 מיליון איש, שבתוכו יש גם שיקולים של איזה קסטה ואיזו מפלגה ומה ההיסטוריה של המשפחה. ולכן, רק כשרואים מה התוצאות האמיתיות, אז מגלים האם זה באמת המשך של מודי, שיש לו סיכוי דרך אגב לא רע להמשיך, בין אם באופן כזה מאוד חזק ובין אם באופן מוחלש, או שיש הזדמנות להפיל אותו, ואז נפגשות המפלגות האזוריות יחד מפלגת הקונגרס, ומנסים למצוא איזשהו מועמד שכולם יכולים לחיות איתו.
עכשיו הזכרנו בתחילת הדברים, שבאמת מודי עומד, הוא עומד בראש מדינה שהיא בעצם מחזיקה את האוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעולם, ומנגד יש לו ידידות עם ראש ממשלת ישראל המוקצה בעולם הערבי, קצת פחות יש לו להודות בשנים האחרונות, אבל בכל זאת מדובר בנתניהו, ובאופן כללי הוא לא מי יודע מה נסער להסתער על הסוגיה הפלסטינית, זה לא כזה מעסיק אותו. עד כמה העובדות האלה מעניינות את המצביע ההודי?
אז הן גם מעניינות וגם לא מעניינות. כמו שבאמת ציינת, הודו עומדת להיות, היא עדיין לא, אבל היא עומדת להיות המדינה עם האוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעולם, והמוסלמים בגדול, בעיקר המוסלמים הסונים, אצל השיעים הסיפור הוא קצת אחר, הם בגדול מצביעים ממש נגד מודי, הם יצביעו בעד המועמד שיש לו את הסיכוי הכי טוב להדיח את מודי, והמהפכה שמודי עשה בחמש השנים שלו בשלטון, היא נקראת במילה המכובסת הסרת המקף, שהמילה הזאת בעצם לא אומרת לנו כלום, אבל אם קצת נחפור בתוכה, בעצם מה שמודי בא ואומר, לא מעניין אותי יותר מדי המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים, אני לא מוכן להיות במצב שבו הייתה מפלגת הקונגרס, שכשהתהליך בין הפלסטינים לבין הישראלים היה תקוע, אנחנו כהודו נאלצנו לא להשקיע בישראל, להתרחק ממנה, להצביע נגדה במוסדות בינלאומיים, אני עושה מה שטוב להודו, ושישראל והפלסטינים יסתדרו ביניהם. עכשיו בפועל, אם אנחנו מנסים להבין מה הנפקמינה של הדבר, מה הדבר הזה אומר בפועל, אז ישראל היא מדינה מפותחת, טכנולוגית, יש לה הרבה מאוד מה להציע להודו, ולפלסטינים יש הרבה פחות מה להציע להודו, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מדעית, מבחינה טכנולוגית, ולכן הודו מאוד התקרבה לישראל, ובגדול מאוד התרחקה מהנושא הפלסטיני, למרות שגם פה הדרך לא הייתה לגמרי ישרה, היו גם מהמורות בעניין הזה.
אז, והדבר הזה, מעבר ל... זאת אומרת, הוא יתמקד, זאת אומרת, ההשפעה תתמקד באוכלוסייה הסונית, אבל מעבר לה, זה פחות מעניין את הציבור ההודי.
נגיד ככה, אני לא חושב שהמקום ספציפית של מה היחסים בין הודו לישראל נמצא במוקד של מדינה שבאמת יש בה שיעורי חקלאות מאוד גדולים ושיעורי עוני ועיסוק מאוד גדול בתעסוקה, אבל כן המודל הישראלי מאוד מעניין את ההודים. נגיד אחד מהדברים שהוא ממש נמצא במוקד הקמפיין של ה-BJP, של המפלגה של נרנדרה מודי, זה שהודו מאמצת את המודל הישראלי של לתקוף בעורף האויב, ואלה שקדמו לו לא איזו לעשות את זה, הם ניהלו את המלחמה בקשמיר, באזור המריבה, ממש ככה באזור שבו פקיסטן והודו בעצם חלוקות לאיפה של מי הריבונות באזור הזה, ואילו מודי לא שמר על הכללים, נקט במשהו בהודו הוא מאוד נתפס כמותג ישראלי, וממש תקף את פקיסטן בעומק פקיסטן, שזה נתפסת פעולה מאוד בסגנון ישראלי בהודו. לכן כן ישראל עולה, אבל לא רק בהקשר הפלסטיני, אלא גם בהקשר של האומץ שלה לשבור את כללי המשחק כדי לשרוד במזרח התיכון.
עכשיו אם אני מקשיב לדבריך, מה שאתה אומר לנו זה לא שבאמת יש, או שלא תתקן אותי, לא שבאמת יש איזושהי ידידות מופלאה ואישית בין מודי לבין נתניהו, זה מדובר באינטרס הודי, טובתה של הודו מצריכה ללמוד מהניסיון הישראלי, לקבל את התועלת הטכנולוגית והאחרת מישראל, אבל לא מדובר באמת באיזה ידידים שיושבים עכשיו משכשכים רגליים בים ומפשילים את המכנסיים. זה לא בדיוק זה מה שמסעיר אותו.
אני לא, קודם כל אני לא באמת יודע, אני לא מספיק קרוב למוקד העניינים. אני יכול להגיד מה אני חושב. נראה לי שבכלל הפוליטיקה העולמית בשנים האחרונות הפכה להיות הרבה יותר אישית, והנושא של כימיה אישית בין מנהיגים הפכה להיות יותר מרכזית מאשר בעבר, ולכן זה שיש כימיה מצוינת בין מודי לבין נתניהו מאוד עוזר ליחסים בין הודו לישראל, וגם זה ששמעון פרס, זיכרונו לברכה, הוא גם כן מודל הערצה בשביל נרנדרה מודי, אז אני מרגיש שמנקודת מבטו, ישראל היא מדינה נערצת, וגם הפרויקט הציוני הוא נערץ על ידי הימין ההודי בכלל, לא רק על ידי מודי, ולכן לצד המקום האינטרסנטי, יש פה גם איזשהו חיבור רגשי להחלטה של ישראל, שהיא הפוכה ממה שהודו החליטה בדיוק באותה תקופה, להפוך למדינה יהודית, להנחיח את היהדות שלה בתוך המדינה, בניגוד להודו שב-1947 כשהיא קיבלה עצמאות, היא בחרה להיות מדינה חילונית, מדינת כל אזרחיה, מדינה שבה לרוב ההינדוי אין באמת שום יתרון במרחב הציבורי על המיעוט המוסלמי או על המיעוט הנוצרי במדינה. אז אני חושב שזה מעבר לאינטרסים, זה גם מאוד מאוד אינטרסים כמובן, וזה גם חיבור רגשי של הימין ההודי לפרויקט הציוני.
עכשיו, אולי ככה לסיום שיחתנו, גם נזכיר את אג'נדת הפרות של מודי, הכפריים לא אוהבים את הזכויות המוגזמות לטעמם שהוא נותן לפרות, ולכן הם קצת ככה שמים אותו בסימן שאלה. תסביר לנו בדיוק מה זה אומר הזכויות האלה, במה מדובר.
אז הפרה היא, כשאנחנו אומרים פרה קדושה, אנחנו בעצם משתמשים בביטוי הודי, נכון? זה לא חדש.
בוודאי.
מכיוון שהימין עלה לשלטון, אז העמותות והגופים האזרחיים שמגנים על זכויות של פרות, הם מאוד התחזק, ומה שקורה זה שאנשים שהיום מובילים פרות לבתי המטבחיים, מסתכלים בחייהם, מעל 30 איש, בעיקר מוסלמים, נרצחו בדרך לבתי המטבחיים על זה שהם הביאו את הפרה הקדושה לשחיטה, או לפחות הם נחשדו בכך. עכשיו, זה אג'נדה שהיא הרבה יותר פופולרית בקרב האוכלוסייה העירונית, שיש בה גם משהו שהוא יותר מחובר להינדואיזם, ובאוכלוסייה הכפרית שיותר רוצה לשרוד, בעיקר במקומות שבהם יש את הקסטות היותר נמוכות, הקסטה של הדליטים שבעבר נקראו מנודים, ובקרב המוסלמים יש כמובן הרבה תרעומת על המדיניות הזאת. אני יודע שזה תפס קצת כותרות בתקשורת העברית, אני לא חושב שיהיה לזה, אני לא חושב שיהיה לזה בסופו של דבר הרבה השפעה. השאלה הגדולה זה האם יותר מודי יצליח להביא לבחירות את האג'נדה הביטחונית שלו, את המצב עם פקיסטן, ההבטחה לשמור על שלמות הודו, או יותר האופוזיציה תצליח להביא את האג'נדה שמודי הבטיח כל מיני הבטחות כלכליות ועמד רק בחלקן. השאלה איך יצביעו ההודים, לאיזה אג'נדה, מה הסיפור שיותר יתפוס אותם, אני לא אופתע אם מודי ימשיך לכהונה שנייה.
בסופו של דבר אתה אומר לנו, בואו נרגע, התקשורת הישראלית כך אוהבת כל מיני אנקדוטות, ולכן היא נתמקדת בפרות ובשחיטה ובכאלה, אבל בסופו של דבר ביטחון וכלכלה, אולי קצת דומה למה שקורה אצלנו, זה מה שיחריע את הבחירות, וכנראה זה יהיה לטובת מודי.
נכון, 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 והפרות, אני לא אומר שהן לגמרי לא חשובות, כי באמת זה שמוסלמים נשחטו על זה שהם רצו לשחוט פרות, אז זה באמת מאוד מאחד את הכל המוסלמי נגד הודו, אבל אני מניח שגם בלי הסיפור הזה, אני בספק אם ההמונים המוסלמים בהודו היו מצביעים עבור מודי בצורה כזאת או אחרת.
לברן, מומחה להודו, כמו שאמרנו בעבר, רכז מידע באגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-הודו בכנסת. תודה רבה לך על השיחה הזו. יום טוב.
כל טוב, שבוע.
שלום, שלום. מחר ומחרותיים יתקיים כנס בינלאומי שאליו יגיעו מרצים מהארץ ומהעולם. הכנס הזה מתקיים בשיתוף המכון לחקר יהדות בבל ואוניברסיטת בר אילן, ויעסוק בסוגיית יהודי עיראק. יעלו שם סוגיות של זהות, לאומיות, הגות, הלכה, תרבות ועוד ועוד. אנחנו רוצים לשוחח על הכנס, איתה נמצא על קו הטלפון מנהל המכון לחקר יהדות בבל, הדוקטור צבי יהודה, שלום לך.
שלום, שלום.
אתה תרצה בכנס הזה על הנושא של מחיקת הנוכחות היהודית בעיראק, ואתה נכון. תציג דוגמאות למה שקורה בשנים האחרונות, איך מונומנטים שקשורים ליהדות עיראק פשוט נעלמים על פני האדמה.
בדיוק, בדיוק כך.
תן לי דוגמאות.
עכשיו 70 שנה יהדות עיראק, מאז העלייה המונית של יהדות עיראק לישראל, 70 שנה הם מוחקים עוד ועוד ועוד אתרים, עד שכמעט ולא נשאר אולי בית כנסת אחד, מכ-30 בתי כנסת שהיו בבגדד, רק אחד נשאר, עדיין הוא עזוב, ויכול גם אותו, יכולים גם אותו להחריב ולגמור עם הסיפור של יהדות עיראק בבגדד. גם במקומות אחרים, גם במקומות אחרים הם עשו אותו דבר.
זה בגלל שאין שם יהודים, או בגלל שהם נגד כל הדתות, הם גם מורסים דברים אחרים?
לא, 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 זה לא כל כך מדויק. הרי הסיפור הוא מעניין מאוד. דאש בזמנו עשה דברים כאלה, והוא גם הרס קבר של יהודי חשוב, הנביא יונה שנמצא במוסד בעיראק. אבל הם כרגע לא נמצא דאש בעיראק. למה הם צריכים להרוס קבר הכי חשוב שהיה ליהודים בעיראק, ועדיין היהודים בכל העולם מאמינים באיש, בנביא החשוב הזה, נביא חזקאל, בדרום עיראק, ליד בבל העתיקה,
רגע,
לא רחוק מבבל העתיקה.
כרגע קבר הנביא חזקאל עוד לא נהרס.
הוא לא נהרס, אבל הוא הפך להיות מסגד שהקיפו אותו מכל הצדדים, ואין שום יכולת ליהודים להיכנס לשם יותר. כי המוסלמים לא נותנים ליהודים להיכנס למסגד. הם הקיפו אותו במסגד, כלומר, הוא הפך להיות חלק קטן מאוד ממסגד. הקבר של נביא חזקאל.
אבל יש יהודים.
עוד שהוא קודם היה לו חצרות, והיה לו מקומות של שיכון עולים, ובתים, וכל מיני דברים, הכל נהרס, הכל הלך, השאירו אותו רק את הקבר עצמו, עם הכיפה שמעליו, והיה בית הכנסת לידו, גם בית הכנסת הזה שינו אותו, את כולו, מחקו הכל, כל דבר שהיה יהודי, הוציאו אותו, וגם בנו אותו מחדש, כך שסך הכל נשאר רק הקבר, והקבר הזה בשביל להיכנס אליו אתה צריך לעבור דרך המסגד, דרך מבנים בתוך המסגד. זה מסגד בגודל עצום, השתלטו על כל הרכוש היהודי שהיה בעיירה הזאת, היא עיירה קטנה לא גדולה הייתה, השתלטו עליה, לקחו את כל המבנים של היהודים, ועשו מכל המבנים האלה מסגד אחד גדול, ענק, וקראו לו בשם שאתה לא מאמין, כאילו הוא היה המסגד הזה שייך לנביא החשוב שלהם, הכי חשוב של המוסלמים בעיראק, הנביא עלי.
עלי.
כן, עלי בן אבי טלב. זה החתן של מוחמד, ובן דודו של מוחמד. אבל הוא נלחם, הייתה מלחמה ביניהם, אז הם טוענים שבמלחמה הוא אסף את הצבא שלו ושם אותו במקום הזה. עכשיו, אין לזה לא דובים ולא יער, זה בדיה בכלל. אין שום עדות לזה, אין שום אסמכתה לזה. סתם המציאו את זה בשביל להגיד שזה נכס שיעי. הם שיעים שם. בשביל שזה נכס שיעי. עכשיו הממשלה היא שיעית, היא לא סונית. ובמשך 1,000 שנה, היו מוסלמים ששלטו בקבר מבחינה פוליטית. ולא עשו כלום, לא נגעו בו. באו אלה עכשיו והחליטו לפני שנתיים לבנות את המסגד הזה ולהרוס את הכל. אני לא מבין, העולם לא אכפת לו, לאף אחד לא אכפת. הנביא יחזקאל, מחקו אותו, הוא לא קיים. הקבר הזה הוא לא של הנביא יחזקאל, אלא של נביא שקראו לו זלקיפל. שאף אחד לא יודע מי הוא הנביא הזה, הם בעצמם לא יודעים מי הוא. אז אני אומר, אנחנו פה בארץ ישראל, דבר הכי קטן שקורה, כל העולם יודע. תאר לך שעכשיו בכיפת הסלע מישהו עושה איזשהו דבר שם, אז איך אפשר, מדינת ישראל יכולה לעמוד בפני הסחף הבינלאומי הזה? קורה דבר כזה שהיה הדבר הכי חשוב ליהודי עיראק וגם ליהודי העולם כולו. יהודי עיראק ראו את עצמם כאילו הם שומרים עליו בשביל כל יהדות העולם. ופתאום הוא נעלם. איננו, לא קיים.
יש איזשהם יהודים שרוצים להגיע למקום, שיכולים להגיע למקום?
כולם רוצים לבוא לבקר. כל היהודים, אני לא מדבר רק יהודים בישראל, גם בארצות הברית, גם בבריטניה, גם במקומות אחרים, רוצים ללכת לבקר. כי היהודים האמינו בנביא הזה, שהוא עושה ניסים ונפלאות.
אבל זה אפשרי.
שהוא מרפא חולים, שהוא עושה המון דברים חשובים שהוא עושה.
אבל מבחינת המשטר, גם נאמר לא מישהו ישראלי, יהודי אמריקאי,
גם לא יכול יהודי להיכנס למסגד של המוסלמים ביחוד של השיעים, כי הם חושבים את היהודים לטמאים. איך יתנו ליהודי תמה להיכנס למסגד הקדוש שלהם? הם לא יתנו לו. ואם הוא ייכנס בעורמה ויפחינו בו, הם יארגו אותו. זאת אומרת, הם באים להגיד לנו, לעם ישראל כולו, אין לכם יותר נביא הזה, הנביא הזה שלנו, וזהו, ואתם יותר לא תוכלו להגיע לבקר ולהשתתח על הקבר וכלום. זה לא שלכם יותר.
הדוגמה הזאת, הדוקטור יהודה, הדוגמה הזאת היא דוגמה ככה מאוד מאוד צורמת ומאוד בולטת.
אני אומר, אף אחד לא מזיז לו, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא כותב על זה כלום. שום דבר. וזה, אתה יודע, זה עכשיו, זה לא לפני 20 שנה, 100 שנה. עכשיו, ב-2016-2017.
אולי מבינים שעם השיעים אין מה לעשות, אין עם מי לדבר בכלל.
לא, הם פחדו מאיתנו פחד מוות לפני 10 שנים שהם ניסו בהתחלה לעשות חפירות שם ולעשות כל מיני דברים, ואנחנו לא אנחנו רק מורשת יהדות בבל, אלא כל היהודים יוצאי עיראק וגם אחרים עשו רעש גדול בעולם והם הפסיקו, ואז התחילו לאיים על כולם, על כל אלה גם בתוך עיראק שהיו איתנו, שרצו גם כן שדברים כאלה לא יהיו. ואמרו, לא, הם לא יבנו מסגד ולא, ומבטחים שלא יבנו ולא. ובסוף הם השתיקו את כולם ובנו, עשו מה שרצו.
אז אתה אומר, יש לישראל, יש ליהודים בעולם כוח להפעיל גם על מה שקורה.
הם מאוד פוחדים, הם מאוד פוחדים שיפעילו כוח. כוח, לא כוח בצבא או זה.
לא בטנקים.
אבל תחשב על זה, מי העלה אותם לשלטון? האמריקאים. השיעים לא יכלו לעלות לשלטון בשום אופן. גם סדאם חסן עצמו לא העיז לנגוע בקבר הזה. סדאם חסן היה שם בעיראק. שלט בעיראק 4 שנים. עשה המון דברים. אבל את זה הוא לא נגע בזה. הוא פחד לנגוע. אז באו אלה הקיצוניים השיעים האלה, עכשיו הסיפור עם פרס, אני לא יודע בדיוק, אני לא איש פוליטי, אני לא יודע מה קורה, אבל כנראה שהם רצו להתנקם בנו באיזושהי צורה. ואנחנו יושבים בשקט ולא מעניין אותנו. זאת אומרת, מה זה אנחנו? אני מדבר על יהדות העולם, לא על...
תאמר לי, יש לכם איזה ניסיון לעבוד מול... מול גורמים בממשלה, משרד החוץ, אולי כל מיני לובי בארצות הברית?
אנחנו לא גורם פוליטי, אנחנו לא גורם פוליטי. אנחנו גורם מחקרי, אנחנו לא נכנסים לעניינים הפוליטיים. לא מתערבים, לא מתערבים.
אני רוצה
לשאול... אנחנו מצפים, אבל מצפים שלפחות הארגונים היהודיים, יש בעולם הרבה ארגונים יהודיים שמתעסקים בעניינים של זכויות, בעניינים אחרים. הם יכולים גם להרים כל צעקה ולהגיד, אבל כרגע אנחנו רק מבקשים לפחות שאת הקבר לא ישנו. לפחות עדיין עוד לא נגעו בקבר, זאת אומרת, בתוך החדר של הקבר לא נגעו. אבל את כל מה שמסביב הם שינו, שינו או הרצו. מבנים שקיימים 1,000 שנה לא היה להם שום בעיה למחוק אותם. מחקו אותם, פשוט מחקו.
תאמר לי, חוץ מקבר יחזקאל, שזה ככה הדבר המשמעותי ביותר, יש עוד דוגמאות להשמדת מונומנטים יהודיים שקורה שם עכשיו?
מה זה? זה כל הזמן, כל הזמן. היו 30 בתי כנסת בבגדד, כשעזבו היהודים ב-51, עשו סקר, והיו 30 בתי כנסת בבגדד של הקהילה. הקהילה החזיקה בהם.
מה עשו בהם? הרסו אותם?
עכשיו, מה נשאר מהם? מה נשאר? רק בית כנסת אחד, שהוא סגור, אין כרגע מניין, אף אחד לא נכנס, ולך תדע מה יהיה איתו. מ-30 בתי כנסת, נשאר בית כנסת אחד. עכשיו, מה הם עשו? הם מחכים או שהוא יארס, או שהוא ייפול, הם לא טיפלו בשום דבר, וגם הקהילה לא יכלה לטפל, כי כאילו זה רכוש שלא שלהם או של אחרים, ויכוחים כל הזמן בינם לבין השלטונות, אבל בסופו של דבר כל הרכוש הזה הלך, הם השלטו עליו, מה שנופל בונים במקומו, בית הקברות נגיד, לא בבגדד, בבגדד בנו בית הקברות חדש עוד בתקופתו של קאסם, כן, עבדלקרים קאסם, זה שעלה ב-58 לשלטון. הוא החליט שמזזים את בית הקברות מהמקום העתיק שהיה בו למקום אחר. והקהילה לא יכלה להתנגד והזיזה אותו. בנו בית הקברות חדש. עדיין בית הקברות החדש הזה קיים, אבל במקומות אחרים לקחו את בית הקברות, זרקו את הקברים, הוציאו את העצמות, זרקו אותם, בנו דברים חדשים, בנו מסגדים, בנו בתי ספר, ואנחנו יודעים על זה במקרה, לא שמישהו בא ולשין או זה. במקרה מישהו אומר, הקבר הקדוש, בית הקברות הזה, עשו ממנו בית ספר וזרקו את הקברות ואת העצמות וזה. ומאז, הוא ככה כותב לתומו, ומאז שעשו את זה, אין ברכה בתלמידים שיוצאים בבית הספר.
כותב מוסלמי או יהודי?
כן, מוסלמי, ושם באותו מקום. דרך אגב, במקרה הוא כותב, לא שהוא בא להלשין או משהו. הוא אומר, מאז אין ברכה בבית הספר הזה, לא יוצא ממנו תלמידים טובים.
תאמר לי, הכנס הזה, כמו שציינתי בתחילת הדברים, יגיעו אליו מרצים גם מהארץ, גם מהעולם. מי אמור להגיע מהעולם?
יש למשל יהודי שהוא אנתרופולוג באוניברסיטה של סידני, מגיע, שמו סמרה, מאיר סמרה, דוקטור מאיר סמרה. יש מישהי מהולנד שמגיע, יש אנשים מארצות אחרות, מאנגליה, מארצות הברית, מקומות אחרים.
האנשים האלה,
אפילו יש מישהו, עד כמה שאני יודע, מיפן שמגיע.
האנשים האלה, אין השפעה, אין להם השפעה, נאמר אולי בישראל ככה מסתכלים עליה בחשד, אבל כשמגיע מישהו מאנגליה, מארצות הברית, מהולנד, אין להם כוח לפעול?
ברור שיש כוח, ברור, יש כוח. תראה, בזמנו יושב ראש המועצה האקדמית שלנו, פרופסור שמואל מורה, זוכרונו לברכה, שנפטר לפני שנתיים, הוא הלך לאונסקו בצרפת, למזכירות שלהם, ואמר להם, תראו כך וכך העניין. והם הבטיחו שהם ינסו להשפיע. אבל מה קרה? אחרי זה הם התחילו לדבר האשים בעיראק. האיש הזה הולך, עושה לנו בעיות, וזה וזה וזה. אנחנו לא רוצים שהוא יותר יתערב בעניינים שלנו. מתחילים להפחיד את המוסלמים שנמצאים באיזה שהם מקשרים איתנו דרך האינטרנט, דרך אמצעים אחרים, להפחיד אותם שלא יקיימו איתנו קשרים. כי הם רצו לעשות את מה שרצו.
מחר ומחרתיים, הכנס הזה, הכנס יתחיל באוניברסיטת בר אילן, אחר כך ביום השני יתקיים אצלכם במכון לחקר יהדות בבל. נכון. הדוקטור צבי יהודה, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב.
בבקשה.
שלום.
בבקשה, תודה. תודה.
בימים אלה יצא לאור הספר כלים מתוקנים. הספר הזה מגולל סיפור אישי. הסיפור האישי של שרה ישראל צאצאית לאנוסים בספרד. היא מצאה את דרכה ליהדות, היום היא חיה בארץ, היא חיה ביישוב בית אל. אנחנו רואים לה שלום, שלום לך שרה.
שלום, מה נשמע? תודה רבה.
בסדר גמור, אז הספר שלך בעצם, אפשר להתייחס לנושא של האנוסים בנושא המחקרי, בנושא הגדול יותר, הרחב יותר, אבל את מספרת את הסיפור האישי שלך, של המשפחה שלך, אז בואי תספרי לנו, איך זה מתחיל? מתי את מגלה שבעצם את לא בדיוק שייכת לאווירה בספרד שאת חיה בה?
נכון. זה התחיל כאילו צ'אט הפוך. בהתחלה המשפחה שלי ומיוחד אמא שלי, היא ביקשה את האמת בעולם, את האלוקי. וכמובן לא מצאה ודתות אחרות. והגיעה ליהדות והתגיסה שזה האלוקים האמיתי והמקום שלה. אז במשך התהליך היה ארגון שקוראים לו סבי ישראל, שהגיע לספרד ואני הלכתי לסבת שכן עשו ודיברו על הנושאים. במיד הרגשתי שאנחנו חלק מהנושאים, אנחנו מצאצאין הנושאים.
זאת אומרת, מהדיבור של האנשים של שבי ישראל, אז את הבנת שאת בעצם, יש פה איזה משהו שאת מתחברת אליו. לא שיהיה לכם איזה מנהגים בבית, כמו שיש כאלה שאומרים, הדליקו נרות, או סבתא אמרה לנכדה, תדעי לך שכך וכך. לא, את אומרת מהדיבור הזה.
לא, בוודאי היה, בוודאי היה, אבל אני לא חשפתי על זה בכלל. אני הרגשתי כמו רות המואביית, רציתי להיכנס לעם ישראל, ולא חשפתי על זה בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו את הדרך שלו, והוא גילית אותנו, שבאמת אנחנו בני אנוסים. אז הגעתי לסבת, אני זוכרת שדיברו על מסורת שיש בתוך הבתים של אנוסים, ואני אמרתי, וואי, זה קורה, או אפילו זה קורה אצל השכנים, או בעצם בספרי יש הרבה, הרבה מסורת של אנוסים.
כמו מה? איזה מנהגים?
כמו מה? כן. למשל יש משהו, אני לא יודע שכל הספרד ככה, ספרד שגדולה, אבל למשל משהו שזה מעניין, שדווקא שכחתי לכתוב בספר, שסוברים כוס בחתונות. אני שהתחתנתי, אני שברתי את הכוס. בעולם, לא התחתנתי בכניסיה. אז בעולם סוברים כוס. בצורה אחר, לא כמו פה.
ויש איזה הסבר או שעושים את זה סתם ככה?
לא, עושים לחיים. בסורקים מאחורה, וצריכים לשמוע שהכוס נשבר. היא לא אחר כך מרצר הולכת וסובר אותו לגמרי. אז בעצם אני הרגשתי שבסדר, בני אנוסים, אבל יש הרבה מסורת בתוך ספרד. לא רציתי לומר, כן, אני אנוסים. אבל קרה משהו פתאום בסבת הזאת, הנה הארגום, שאני מספרת בספר, ואני אמרתי, קיבלתי ג'סר מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו באמת בני אנוסים. וזה היה סיבה ללכת אחר כך דיברתי עם אמא, ובוודאי התחלנו לברר על זה, ומצאנו באמת שיש מנהגים.
אז באמת, אחרי שבעצם השבת הזאת, השליחים של שבי ישראל, בעצם מדליקים בכם, בך ובאמא שלך, את הרעיון הזה שאתם בעצם בני הנושאים, מה אתם עושים כדי לגלות עוד תגליות לגבי המשפחה?
לא, זה תהליך. אחר כך אני הלכתי, כאילו חסרתי הביתה, אני הייתי לבד בסבת הזה, או עשות, סליחה עברית, אני הולכה לסע.
בשביל זה אנחנו
כאן. והתחלתי לבד, התחלתי לקרוא ספרים על המנהגים, ואמרתי, אמא, והיא אמרה, וואי, זה קרה אצלי, או סבא, או אני סוחרת, או ההתנדבות. למשל, כן, לא הלכו לכנסייה. והיא הייתה גרה בכפר מאוד 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 קטן, אולי 1,500 אנשים, וזה היה ממש מוסר, היה דיקטטורה, היה פרנקו, וזה לא היה נורמלי. או למשל, היה להם שתי מטבחים, אחד לא מסתמסו אף פעם, לא ידעו למה, אבל לא מסתמסו.
סתם ככה יש לאנשים בבית שני מטבחים?
לא. אמא שלי, היא אמרה שהיא ראתה את זה אצל סבתא וסבתא שלה, לא אצל אחרים. יש עוד מנהגים שגם ראתה אצל אחרים, אבל יש מנהגים מאוד חזקים שרק ראתה אצלה. או שמישהו נפטרה, סבתא שלה נפטרה ושמו אותה על הרספה. זה ממש דבר מוסר ש... בתוך ספרה זה אפילו לא לכבוד את המת.
זאת אומרת,
אף אחד לא עושה את זה.
אז זאת אומרת, בעצם אצל הדתות האחרות לשים את המת על הרצפה זה ביזיון?
לא, בתוך את הארון.
אז רק בתוך הארון, אבל מי שמוצאים...
או אולי בדור של אמא שלי, שהיה אולי על המיטה, אבל על הרצפה לא. זה בטוח שלא.
ואז גילית שבעצם יש בזה קשר למה שקורה אצל היהודים.
כן, אחר כך התחלתי, כל זה זה תהליך, אני התחלתי לשאול פה וסן, ואמרו לי, כן, כן, זה ממש ככה. אני דיברתי עם החברה קדישה במדריד, יש לי חברים שלנו שמתנדבים, אומרים ככה.
כן.
ובתוך החברה קדישה, והוא אמרה לי, אפילו עם הספר שיש להם, הוא שלח לי, כן, סמינה של אנשים מספרה, בעצם היהודים, אבל אולי... אני דיברתי על ספרה, וכן אמרו נכון, ככה כתוב אפילו בהוראות של חברה קדישה וספרה.
אז בעצם אספת הרבה מאוד מנהגים שאת שומעת עליהם ואת רגילה אליהם, ואת פתאום מגלה שבעצם יש להם קשר למסורת היהודית, ואז את מה? את מתחילה ללמוד עוד ועוד?
כי גם ההתנדבות זה שונה, ההתנדבות זה מאוד רלוונטי, ההתנדבות היה ממש שונה של אחרים. בגן, למשל, יש משהו מאוד רלוונטי שעשה משפחה של אמא שלי. זה היה הנקודה הכי מרכזית שאני התחלתי לברר על זה. עשה משפחה שלה זה פרדו. אז פרדו, הרב של הארגון, שקוראים לו הרב אליהו בירנבאו, הוא אמר לי, זה משפחה מקורי של אנשי ספרד, אפילו לפני הגירו ספרד. אז הוא אמר לי, אני בטוח שאתם אנושים. אז ככה התחלתי, וואו, מה שקורה פה.
תגידי לי, את ציינת בהתחלה, וגם בספר את מספרת את זה, שאימא שלך חיפשה בהרבה מאוד דתות.
כן.
בנצרות, שהיא כל כך חזקה בספרד, אין תשובות שיכולות לתת למי שמחפש איזושהי תשובה רוחנית, אין לה תשובות? היא לא יכולה לתת איזה מענה?
אני חייבת לומר הנסות בספרד באמת שעדת המרכזית, אבל הנסים למשל, לפחות בדור שלי, חברות שלי לא הולכים לכנסייה. עכשיו זה לא חסק בקטע, זה לא כמו פה, הולכים לשבת, אפילו המתנגים ליד ליד לדתי. לא חגגים כמו שחושבים מכאן, באמת לא חגגים ככה. יש הנסים שכן, אבל הרוב... אין את הרגשה שאנשים באמת, אם את שואלת אותם, בוודאי שכן יגידו, אנחנו נוסרים, אבל לא מרגישים את העניין.
אבל אם נלמד...
אז אמא שלי לא כל כך הייתה בקטע שגם, במיוחד שהתחרנה עם אבא שלי, או אבא שלי הוא היה בן אדם קיצוני, שמאלנית, לגמרי. אז הוא באמת...
זאת אומרת, הוא היה נגד העניין הזה של דתות בכלל.
דווקא לנוצרים מאוד מאוד היה אנטי, נגד משהו מטורף.
אז היא התרחקה מהנצרות ואז היא חיפשה משהו במקום אחר.
נכון, היא תמיד הרגישה שיש משהו, שיש אלוקי. היא תמיד הרגישה את זה.
תאמרי לי, אחרי שאת מתחילה לאסוף פרטים על המשפחה שלך ועל המנהגים שלך,
כן.
את רוצה להתקרב ליהדות ביהדות, בישראל, בעם ישראל, מה שנקרא, אם זה בישראל פה, ואם זה בעם היהודי בספרד, מוכנים לקבל אותך?
אבל אנחנו לא עשינו, כאילו את התהליך היה, אנחנו לא כגילינו אנוסין, אנחנו רצינו להיות ביהדות. אנחנו, שאני גיליתי שאנחנו אנוסין, אנחנו כבר היינו ביהדות. הבן שלי הוא היה, הוא קיבל ברית, אנחנו היה לנו מסוסות בבית. אנחנו כבר רצינו להיות יהודי. חשפנו שהיינו צריכים לעשות גיור, שהכל. שגילינו שאנחנו בני אנוסין, אז בעצם העיגול, כאילו, איך נקרא את שריברית? טוב, לא משנה, אבל...
המעגל נסגר בעצם.
המעגל, נכון.
זה מה שאת רוצה לומר. בעצם...
נכון, גילינו שאנחנו באמת הנשמה שלנו יהודיה.
זאת אומרת, אתם התחלתם תהליך של התקרבות ליהדות, אבל פתאום אמרתם, רגע, שנייה, אנחנו לא ממציאות איזה משהו חדש, אנחנו בעצם סוגרות את המעגל שלנו כבנות הנוסים.
נכון.
תוך כמה זמן הגעתם לישראל?
לא, אחר כך היה תהליך, היינו צריכים לעבור במדריד, לעשות את הגיור עם הרב הראשי, ובאנו לפה לרבנות לעשות את הגיור. חסרנו, התארגנו, ככה, וואי, סליחה על העברית.
כן, התארגנו, זה גם אנחנו קשה לנו. לעלייה
ובאנו, יעשה, נכון, יעשר לבטל, המקום מדהים, מה אני יכולה לומר על בטל.
יפה, עכשיו אנחנו שומעים בשנים האחרונות
כן.
על, אומרים, עשרות מיליונים, גם בספרד, בפורטוגל, בברזיל, עשרות
נכון.
מיליונים שאומרים, אנחנו צאצאים של הנוסים, יש לנו נכון. מנהגים, אנחנו שומרים על מסורת, השמות שלנו, ראובן, גד, יש לנו, את השמות שלנו, גם מעידים על זה שאנחנו בנים של הנוסים, איך את רואה נכון. את התופעה הזאת?
קודם כל זה מדהים, כי בסופו של דבר הכי הכי רלוונטי אני חושב זה סימן של הגאולה לגמרי. יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא שכל הנשמות יהודיות צריכים לקשור כדי שהגאולה כאילו יש למה והמשיח יבוא בשרת השן. אני רואה את זה כסימן של הגאולה לגמרי. בוודאי שצריך לבדוק באמת מי אנוסים מי לא. אבל זה סימן של הגאולה לגמרי.
יכול להיות, אולי יש כל מיני אנשים שאומרים, בוא בזהירות, כי יש עשרות מיליונים, קודם כל איפה נכיל אותם, וגם
כן.
אולי הרבה מאוד טרמפיסטים, בסך הכל מדובר ב-500 שנה מאז גירוש ספרד,
נכון.
אולי יש כל מיני טרמפיסטים שאמרו, אלה נאורים, הם חכמים יותר, הם גם היו שרים ומכובדים בכל מיני מדינות, בגרנדה, במקומות כאלה, כדאי נכון. להתקרב אליהם.
אני חושבת שמישהו שיש לו נשמה יהודי, לא יהיה לו ברירה לחפש את העם היהודי. וגם הקדוש ברוך הוא יקצור לו לקצור, אבל צריך להישאר, באמת צריך לבדוק. באמת, אבל בטוח שיש, כאילו,
כן.
מיליון, אני לא יודעת, אבל כן.
תאמרי לי...
שהתעוררו, שפתאום קורה, משהו מדהים.
אני רוצה, שרה, לשאול אותך בסיום השיחה שלנו, לגבי הספר.
כן.
הספר, כתבת אותו בעברית, אז אני מתאר לעצמי שהוא... לא,
אלן... אני כתבתי בספרדית.
אבל הוא מודפס בעברית, או שגם בספרדית
כן,
וגם בעברית.
כן, הוא מתורגם בעברית בזכות הרב ניסן בן אברהם בסילו,
כן.
הוא גר בסילו, והוא עשה תרגום מדהים.
כן.
וטוב, הלכתי לפיילדיים, ברוך השם, חן מאוד מאוד רצו באותו רגע.
אז מי הקהל של הספר הזה? את מי היית רוצה שיקרא את הספר? כאלה בספרד שיקראו אותו בשפה המקורית ויחשבו אולי הם גם בני הנוסים? או פה בארץ כדי שנדע לקבל את בני הנוסים?
אני חושבת, הנושא המרכזי אני חייבת לומר שלא על הנוסים. הנוסים בוודאי יוצא את הנושא בספר, אבל הנושא המרכזי זה את התהליך רוחנית לחסרה לעם ישראל. אז אני חושבת שהספר יכול לקרוא כל בן אדם, גם להכיר מישהו בן אדם שעושה גיור, עושבת את הכל. לא חייבים רק האנשים שאוהבים את ההיסטוריה של הנושאים, באמת לא חייבים.
אז אני אשאל אותך עוד שאלה, אני אשאל אותך עוד שאלה, שרה, יש היום בכלל את כל הדיון על כל הנושא הזה של הגיור, אם צריך להחמיר או צריך להקל, את תספרי לנו רגע על איזשהו קטע, אולי על איזשהו קטע של משבר, או קטע של קושי שנתקלת בו מול הדיינים, או מול המנגנון הזה של החזרה ליהדות, שאולי מי שמתעסק בנושא של הגיור צריך לקחת בחשבון, לחשוב עליו.
לא, תלוי המצב. יש אנשים, למשל, אני הכרתי אנשים שהיו גרו במדריד, אז היה להם יותר קל. היה קהילה, היה... אצלנו היה יותר קשה, אם אפשר לומר, כי אנחנו היינו צריכים להגיע למצב כדי לאסוף את הכל, גם את העיר שלנו, את העבודה שלנו. אמא שלי, למשל, היא מכרה את הדירה שלה. אז להגיע על זה, זה תהליך. אנחנו היינו לבד רוב השנים הראשונים של שגדלנו ביהדות. שגענו במדריד היינו ממש מוכנים. אז תלוי המצב, יש אנשים שגרים קרוב לקהילה וזה יותר קל להם.
זאת אומרת, עד שהגעת למדריד, בעצם הייתם צריכות להתמודד, את מספרת בספר על... כל מיני סימני שאלה בעבודה, מה פתאום שבת, מה פתאום את לא יכולה להשתתף באיזה מגבית של כסף.
וגם איך ללמוד מול אנשים בתוך בית ספר, הבן שלי למשל, הוא היה הבן היחיד לבד שהוא יהודי. אז איך להסביר את זה בבית ספר, למורים, זה לא פשוט לפעמים.
מבחינת הסביבה הספרדית, הגויית, הנוצרית, היו התנכלויות או שקיבלו את זה? אמרו, אוקיי, היא בחרה בדרך הזאת, אז זה בסדר?
אני חייבת לומר, אצלנו, אנשים אהבו אותנו. תלוי גם ההתנהגות של בן אדם, הנת הולכת, מגיע לך הכל, אז... אצלנו אנשים, לא, תמיד היה אנשים שהיו נגד, אבל באופן כללי אנשים אהבו אותנו, חיבו אותנו, ואפילו היה מאוד מאוד שמח שסוף סוף אמרנו להתראות, אנחנו הולכים למדריד ואחר כך בעזרת השם לישראל. אז באמת הרגשנו את החיבות שלהם.
אוקיי, כלים מתוקנים, זה השם של הספר שלך, שרה ישראל. תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה לך ותודה לערוץ צבע.
שלום.
תודה רבה. שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. לדוקטור צבי יהודה. ללב ערן. לשרה ישראל. לכם על ההאזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות. להשתמע.